ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כשמרן הרב זצ"ל הקים את הרבנות הראשית, ברוך הקודש ודאי הייתה לו, אבל אני לא יודע אם הוא ראה בעיניים איזה בעיות יצטרכו להתמודד ברבנות הראשית. פגישה קצרה שהייתה לי עם הרב הראשי שליטה, התרשמתי כל כך שלפנינו ברוך השם עם ישראל זכה ביהודי גם, תלמיד חכם כמובן, וגם ביכולת המעשית בעזרת השם לתקן ולהוביל הרבה דברים לטובה. אנחנו מברכים על המינוי הזה בהצלחה גדולה, ואני התפעלתי מזה שביקשתי אולי הרב יכול לבוא, מיד הרב אמר כן, לא כסדר שמבקשים חצי שנה אולי וכן ומתי, ובכל זאת שער יפו זה משהו. אנחנו שמחים לערך את הרב הראשי, והמתגייסים ייפגשו עם הרב מיד אחרי מנחה בחדר ישיבות הנהלה לברכת הרב הראשי. תודה רבה.
צהריים טובים. ברשות ראש הישיבה, העיכוב הקצר שהיה, ולפחות אנחנו יכולים מעט לעסוק בדברי תורה, היות שהציבור עוסק במסכת בבא קמא, הייתי מבקש לגעת איתכם בנקודה מסוימת. אני יכול לומר לכם שהמסכת הזאת מאוד מאוד אהובה עליי. אצל רב שלמה זלמן אוירבך למדתי את המסכת הזאת, הוא אמר לי שהוא למד אותה 200 פעם. עכשיו, אני לא זכיתי ללמוד אותה בדרגתו של רב שלמה זלמן, שיום פטירתו השבוע, אבל מעט לפחות ניסיתי לדבוק בהיכרות את המסכת המיוחדת הזאת, מסכת בבא קמא. כשאתם נמצאים בסוגיה של פרק ראשון, סוגיה שעוסקת בנקודה של מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם, יש בגמרא, בהמשך הגמרא בדף זין, אומרת הגמרא כך: רמי לי אביי לרבה, שואל אביי את רבה, כתיב מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. התורה אומרת שישלם מיטב שדה ומיטב כרמו, מיטב אין מידי אחרינה לא. משמע, דווקא דבר שהוא מיטב שדה הוא אותו ישלם, דבר שהוא לא מיטב לא ישלם. והתניא ישיב לרבות שווה כסף ואפילו סובין. אבל הרי הברייתא אומרת שמיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. זה אמנם כתוב היכן? לגבי אחד מארבעת אבות הנזיקין. אבל בין דיני הנזיקין למדנו את ישיב, ואני בכוונה לא נכנס כרגע באיזה מהם מוזכר הביטוי של ישיב. אבל ישיב, זאת אומרת, כל דבר, גם שווה כסף, אפילו סובין, כל דבר ודבר ניתן יהיה להשיב. כך שואלת הגמרא. אומר רבי לרבה, אם אתה אומר לי שמיטב, הכוונה היא דווקא מיטב, זאת אומרת אני לא יכול לתת סובין, ואם אתה אומר לי סובין, אז זה לא דווקא מיטב. ועל זה שאלה גמרא באריכות רבה, אולי אפילו כמה תשובות, ואני מדגיש את המילה אולי, תכף נבין למה. מסקנת הגמרא בדף זין עמוד ב', אלא אומרת הגמרא, קיאתי רב פאפה ורב הונא ברי דרב יהושע מבי רב, פרשוע כל מילי מיטבו. כל דבר מוגדר מיטב כשמדברים על מטלטלין. דהי לא מזדבן אחה, מזדבן במטה אחריתה לבר מארעה, דלי טבלי ממיטב, כי איך ידלי קפוץ על הזביני. אומרת הגמרא, למעשה יש לחלק בין תשלומים. אם המדובר הוא בתשלום של קרקע, בקרקע דווקא מיטב, בקרקע תשלם לי דווקא את הדבר שכל מהותו זה מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, זה נאמר לי דווקא מיטב. כשמדובר בקרקע, אין ספק שהכוונה היא דווקא להתחיל מדבר שאתה לא יכול לתת לי, לא זיבורית, גם לא בינונית. אל תקבע לי ותיתן לי, למרות שיש מעלות גדולות גם לשטח קרקע גדולה יותר של זיבורית, דבר חשוב. קרקע פחות גדולה של בינונית, דבר חשוב. לא, אומרת התורה, בקרקע דווקא מיטב. במטלטלין יש מקום לחלק. במטלטלין, היות שאם כאן זה דבר שהוא לא נחשב סחורה מי יודע מה, אבל במקום אחר הוא יכול להיחשב. היות שבמקום אחר הוא יכול להיחשב, לכן אומרת הגמרא, במטלטלין כל מילי גרם סובין נחשב מיטב, זה יכול להיות במקום אחר שווה ערך גדול ויקפצו עליו לקנותה. כך מדגישה הגמרא, ותכף אדגיש למה הדגשה הזאת מופיעה. ואחרי זה בדף ת' עמוד א', אחרי שהגמרא כבר לכאורה חרגה לנקודה נוספת, אומרת הגמרא, רב הונא אמר או כסף או מיטב. רב הונא אומר או כסף או מיטב, מסבירים רש"י ותוספות במקום ואומרים שזאת תשובה על השאלה הראשונה. מסבירים רש"י ותוספות שרב הונא חולק על רב פאפה ועל רב הונא ברי דרבי יהושע. הם אמרו שבמיטב הכוונה היא קרקע ומטלטלין כלשהם, אפילו סובין. כאן על זה באה הגמרא עכשיו ואומרת, באה רב הונא, לא, התשובה שלי אחרת, או כסף או מיטב. ואז ברגע שהתשובה היא או כסף או מיטב, אומר אם כך רש"י, שאכן מי שאין לו כסף משלם סובין, אבל מי שיש לו כסף או מיטב ישלם מיטב. זאת אומרת, לפי השיטה הזאת בגמרא יוצא שבעצם לכתחילה, אומר רב הונא, אתה צריך לתת או מיטב או כסף. אין לך, אז אתה לא חייב ללכת ולהתאמץ למכור את חפציך ועל ידי כך להשיג כסף, אלא אתה יכול לתת גם סובין. זאת אומרת, רב הונא חולק לכאורה על רב פאפה ורב הונא ברי דרבי יהושע, והוא סובר שרק אדם שאין לו יש לו את הרשות לתת בצורה הזאת, אבל מי שיש לו חייב לתת או קרקע או לתת כסף מזומן, הוא לא יכול לתת סובין אלא רק אחד שאין לו. כך דברי רב הונא לפי רש"י. השיטה מקובצת בדף ת' עמוד א' על רב הונא חולק על רש"י ותוספות, והוא כותב גיליונות אחרים. כך מביא השיטה המקובצת מראשונים שמפרשים אחרת. ולדעת רבינו תם מפרש, אומר השיטה המקובצת, דלא פליגי אמוראי, אין בזה מחלוקת אמוראים בכלל, אלא מה שכתוב כאן, רב הונא מאירי בדאית לי כסף. רב הונא מדבר אדם שיש לו כסף מזומן, שאז אינו יכול לשלם אלא או סובין או כסף. מי שיש לו כסף מזומן, אומר רב הונא, בוודאי אתה לא יכול ללכת לסובין. ורב פאפה ורב הונא ברי דרב יהושע מאירי בדלית לכסף, אין לאדם הזה כסף, ואז יכול ליתן כל מילי כמו מיטב. פירוש, בדלית לי דרב הונא היינו כשלית לכסף. זאת אומרת, אומר השיטה המקובצת, יש כאן בעצם לא מחלוקת אלא מדברים כל אחד בשיטה אחרת. כשרב הונא מדבר, הוא מדבר לא על אחד שאין לו קרקע, על אחד כזה שהמושג לית לי אין לו, זאת אומרת אין לו לא כסף ולא קרקע. אם יש לו באמת הוא ייתן. מה שהם דיברו זה שני דברים שונים. רב פאפה ורב הונא ברי דרב יהושע מדברים על אחד שאין לו כסף, אחד כזה יכול לתת אפילו סובין. רב הונא מדבר על אחד שיש לו כסף או יש לו קרקע, הוא ייתן את אחד מהם. אבל גם רב הונא מודה שאם המדובר הוא באחד שאין לו את הכסף, אין לו יכולת כרגע לתת, אין לו קרקע, אחד שכזה, מודה רב הונא שייתן סובין. ורב פאפה ורב הונא ברי דרבי יהושע מודים שאם יש לו לא יכול לתת סובין, אלא חייב לתת או כסף, לא יכול לתת סובין, או קרקע אם יש לו. אין מחלוקת בדבר לפי השיטה של השיטה המקובצת. יוצא אם כך שבעצם לפי רב הונא הנפקמינה ביניהם תהיה כאשר מדובר באדם שיש לו כסף ואין לו קרקע. לפי רש"י ותוספות אחד שיש לו כסף ואין לו קרקע, הוא צריך לתת דווקא כסף עלי בדרבונה, ואלה רפי רב, פאפה ורבונה ברד רב יהושע, הוא יכול לשלם אפילו סובין. ואילו לפי השיט המקובצת אין מחלוקת, אחד שאין לו קרקע אבל יש לו כסף יכול לתת כסף ממש. כך מפורש לכאורה מחלוקת הראשונים, איך לפרש האם יש פה מחלוקת המוראים או לא. אבל הסברה הזאת של השיט המקובצת צריך להבין אותה, כי ממה נפשך? אם אתה אומר שאותם אנשים שאין לו כרגע לא קרקע, יש לו כרגע כסף, אם אתה מפרש שכל מילי מיטב הוא, גם סובין יכול לחשב מיטב, כי זה יכול להימחר אם לא פה במקום אחר, יש מקומות שיקנו ממך את זה, יש מקומות שיקחו, יש כל מילי יכול להיות מיטב, אז מה נפקא מינה, למה הוא צריך לתת דווקא כסף? הסברה של השיט המקובצת שבא ואומר שאין מחלוקת בדבר, מי שיש לו כסף ייתן דווקא כסף לא סובין, מי שאין לו כסף לא ייתן כסף, אלא מה הוא ייתן? אחד כזה שאין לו כסף הוא ייאלץ לתת דווקא כסף. למה? אם אמרת שכסף וסובין זה בעצם כל המטלטלין כולם, כל מילי מיטב הוא, אז מה הבעיה בלתת סובין במקום כסף? אלא מה אתה אומר? סובין לא שווה כסף, אז מי שיש לו כסף יהיה חייב לתת דווקא כסף. למה? הרי הגמרא אומרת שגם לשיטתך ברב פאפה ורב הונא ברד רבי יהושע הכל נחשב ככסף. כך שלכאורה מי שגם אדם כזה שיש לו מיטב קרקע יצטרך לשלם קרקע, ואתה בא ואומר לא, או כסף או קרקע. למה? או דווקא קרקע או דווקא כסף. ואם אתה אומר שזה לא, אתה אומר שכל מילי מיטב הוא לא חייב לתת דווקא קרקע, יכול לתת כל דבר שאני רוצה. להבנת הנקודה אני מבקש להבין איתכם אולי במה בעצם תלוי המושג שנקרא תשלומין. כשאני בא ואומר ראיתי כאן מחלוקת של ראשונים, השאלה היא מה זה בעצם מושג שנקרא מיטב? השימוש שבו, עצם התשמישים, אם אני יכול להשתמש בו בצורות שונות, ברגע שאני יכול להשתמש זה נותן לו שם של מיטב, ואז ברגע שאני יכול כרגע לעשות עם זה פעולה, אז אתה בא ואומר לי אני אין לי מה לעשות עם סובין, לצורך העניין אני אין לי מה לעשות עם קרקע, אז עבורי אולי כסף יחשב בתור מיטב? או שהשם של מיטב נקבע לפי היכולת למכור את הדבר, השווי שלו? אני רק אפתח סוגריים לרגע להבנת הדבר. בכל דיני נזיקין הדבר משמעותי. יש אדם שישלם עבור תמונה של סבא שלו הון עתק, אותה תמונה אדם אחר לא ישלם עליה שקל. בסדר, הוא רואה בתמונה שני אנשים מבוגרים, זה לא אומר לו כלום, אבל הנכד של אותו סבא נרגש כולו, הוא ישלם על זה הרבה מאוד. זאת אומרת שיש לך בדיני נזיקין, וזה משמעותי, לאדם שהזיק חפץ ששווה לאותו ניזק שווה הרבה יותר, שזו סוגיה בפני עצמה לשיעור אחר. אבל כאן אנחנו שומעים שיש הבדל בין דבר שוויו להימחר לבין דבר שוויו בתור שימוש שיש לי בו. יש דברים שהשווי שלהם להימחר תלוי במקום, פה זה לא שווה כלום, אבל יש מקומות שתלך עם כפות עץ מגולפות זה יכול להיות שווה הרבה יותר. לעומת זאת יש לך דברים שבהם אתה יכול לראות את ההבדל הגדול, שמבחינת התשלום זה לא, אבל מבחינת העשייה יש לי מה לעשות בהם. בואו נראה דבר אחד. רב הונא ורב פאפה ורב הונא ברד רבי יהושע, הם אומרים מילים מפורשות, דכל מילי מיטב הוא. למה כל מילי מיטב הוא? למה כל דבר נחשב מיטב? בואו שימו לב מה ההגדרה. דהי לא מזדבן הכה, אם אני לא יכול למכור אותו פה כי אין לי פה קונים שיכולים לקנות את זה, מזדבן במטה אחריתה. פה אין קונים, אבל במקום אחר יכול להיות שיקנו את זה ממני, אדרבה עוד ישלמו לי על זה הרבה מאוד, שם זה שווה. לבר מקרקע, חוץ מקרקע מודגש בדבריהם, שבזה יש מושג של מיטב. יש דבר, הקרקע הזאת היא קרקע איכותית או לא, אני יכול לטעת בה. אנחנו בשנה השישית, זה זמן שראוי בהחלט לנטייה לזכות לברכה של שלוש השנים. המושג הזה של קרקע, איפה פה הגבול? בקרקע אתה רואה שמיטב הוא דווקא בשווי של קרקע עצמה, לא במקום אחר היא תהיה שווה יותר. ואז ההדגשה היא דלייטיב לייב ממיטב, אומרים רב פאפה ורב אונו ברי דרב יהושע, תמכור לו קרקע מיטב, תמכור לו קרקע איכותית. למה? כי היכי דליק פוץ עלה זבינה, מפורש בדבריהם. מה עושה את הדבר להיות מיטב? שיהיו הרבה קונים לדבר. לא שבשבילי זה שווה לשימוש, שיהיו הרבה שרוצים להשתמש בדבר, שרוצים, מוכנים לקנות את זה. ואם כל הנקודה היא שיהיו מוכנים לקנות, אז בואו נשים לב עכשיו למילים שכותב הים של שלמה. אומר הים של שלמה בסימן כ"א כאן, משמע מיני דרב פאפה ורב הונא ברי דרב יהושע דטליה בקפצי עלה זביני. כלומר, הם אלה שבעצם חידשו את המושג הזה, שמיטב תלוי במושג של יקפצו על זה הרבה לקנות. זה נחשב דבר בעל ערך. בואו לרגע נחזור, נחשוב לדוגמה, סובין. אני לא יודע כמה יקפצו על זה, הם אומרים כן. הם אומרים מטלטלין, גם אם פה לא יקנו את זה, במקום אחר יקנו את זה. זאת אומרת, למטלטלין תמיד יש ערך. למטלטלין תמיד יש את השווי, כי יקנו את זה אנשים. לא פה, אז במקום אחר. קרקע שאינה יכולה לעבור ממקום למקום, בקרקע תמיד יש לי את המשמעות האחת של מה? של פה יקנו אותה ובמקום אחר לא יבואו לקנות אותה, כי היא לא ניידת למקום אחר. ומה שמעניין את רב פאפה ואת רב הונא ברי דרב יהושע זו הנקודה הזאת, מה הגדרה של מיטב אם יקנו את זה אנשים אחרים. עכשיו חולק על זה רב הונא, ואולי זו הנקודה שמדגיש רב הונא ואומר, אני מסתכל על חפץ ואני אומר, הדבר הזה ישתמש עבורי, יהיה בעל ערך לשימוש או לא. אז קרקע תמיד יש לה שווי לשימוש, כסף תמיד יש לו שווי לשימוש, סובין לא תמיד, לא תמיד יהיה לי מה לעשות איתו. הרי את רב הונא לא מעניין אם אני יכול למכור אותו למישהו אחר, את רב הונא מה מעניין? אם אני יכול להשתמש בו. להשתמש או כסף או מיטב. להשתמש לא יעניין אותי היכולת שלי למכור את זה, כי כשאדם קונה דבר, תראו, יש כאלה שקונים מכונית, ביום שהם קונים מה המחשבה שלהם? דבר אחד מעסיק אותם, איך אני יכול למכור את המכונית. הם קונים מכונית שיכולים יהיו למכור אותה, הערך שלה למכירה. זו אולי שיטתם של רב פאפה ורב הונא ברי דרב יהושע. אומר רב הונא, לא, אותי מעניין המכונית הזאת תשמש אותי, אני אוכל להגיע בה בביטחה למקומות אחרים, אני אוכל לנסוע בה בנחת, השימוש זה הדבר שמשמעותי. הסובין לא יעזור לי, גם אם יש אפשרות למכור את הסובין, אבל אין לזה שום ערך עבורי. לכן אם שאלתי מקודם את ההבדל, מה הסברה לפי רב הונא, מה פתאום, אם סובין יש לזה ערך אז זה שווה, אומר רב הונא, לא, ערך אצלי זה לא מכירה, ערך אצלי זה שימוש, מה זה עוזר לי בתור להשתמש בדבר. והיות שכך, אז אני יכול לשמוע שלפי רבונה או כסף או מיטב. אם אין לו, אז הוא יביא סובין, אבל אם יש לו, אין שום אפשרות להביא סובין, כי עבורי הסובין לא יהיו בעלי ערך לשימוש. אם כן, אם אנחנו בהגדרה הזאת, ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, נשים לב לנקודה נוספת שאנחנו רואים, קושיה שמאיר הגאון מבילנה, או אולי עוד לפני כן. רב אסי בדף ת' אומר, כספים הרי הם כקרקע. ומפרשים דנים מה הכוונה, אומרת הגמרא, היינו דרב הונא. כלומר, אומרת הגמרא, כוונתו כמו רב הונא. מה רב הונא אומר? כמו שאתה יכול לשלם בכסף, ככה אתה יכול לשלם בקרקע. כמו שאתה יכול לשלם בקרקע, אתה יכול לשלם בכסף, או כסף או מיטב. ואם כך, אומרת הגמרא, היינו דרב הונא. מה שאמר רב אסי, כספים הרי הם כקרקע, היינו דרב הונא. לכאורה, העיקר חסר לי מהספר. כי בסופו של דבר, הוא צריך היה להגיד כספים, קודם כל, הרי הם כמיטב. כמו שרב הונא עצמו אומר, או כסף או מיטב. לא כמו כל קרקע. כי הרי יש הבדלים בסוגי קרקעות. והרי זה משמעותי שבכסף, לפי רב הונא ברי דרב יהושע, אתה יכול לתת או כסף או סובין, אתה יכול לתת סוגים שונים. ואילו לרב הונא, אתה יכול לתת רק או כסף, דווקא כסף, או מיטב. אז תגיד, כספים הרי הם כמיטב. למה אומר רב הונא, רב אסי, כספים הרי הם כקרקע, כביכול משמע כמו כל קרקע? ומה עוד? שאני למעשה שומע גם כאן, הוא צריך היה הרי להגיד כסף ולא סובין. כי הרי עיקר חידושו של רב הונא מה זה? אתה לא יכול לתת סתם סובין. לא כמו רב הונא ברי דרב יהושע ורב פאפה, שאתה יכול לתת סובין. פה אתה יכול לתת רק כסף ממש או מיטב. המילים כספים הרי הם כקרקע, אין לך פה את החידוש שדווקא כסף לא סובין, אין לך פה את החידוש של הרי הם כמיטב, בדווקא מיטב ולא קרקע. אז אם כך, לכאורה העיקר בדברי רב אסי חסר מן הספר. אבל אולי הגדרה היא שונה. אולי הגדרה היא שתשלום כסף, רוצה רב אסי לבאר לנו, תשלום כסף הוא כמו תשלום של קרקע. כי כמו שבתשלום של קרקע לא די שאתה תיתן לי כל קרקע שהיא, אלא דווקא מיטב, גם בכסף לא די שתיתן לי כל כסף שהוא אפילו סובין, אלא רב הונא סובר דווקא כסף. כי אני הרי סובר שאתה נותן לי משהו להשתמש בו, אין לי מה לעשות עם סובין. אז רב אסי אומר, כספים הרי הם כקרקע. זה החידוש של רב אסי, להדגיש ולבאר ברב הונא, שכמו שבקרקע אתה לא יכול לתת איזו קרקע שאתה רוצה, כי הגדירה לך הגמרא התורה ואמרה, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. כך אומר רב אסי, גם כשאתה משלם כסף, דווקא כסף מיטב. מה זה כסף מיטב? לא סובין. כסף מיטב, הכוונה היא דווקא כסף, כי זו שיטתו של רב אסי, זו שיטתו של רב הונא, שכסף או מיטב לא סובין כמו שלא זיבורית. עכשיו אני מבין, הדברים ממש מדויקים בדברי רב אסי. יש עוד להאריך בסוגיה. יש גם שאלה ששואל הגאון מווילנה בעצם על הסברה שכתובה כאן. אני רק אפנה אתכם מפאת השעה, לא האריך בה, אלא רק אפנה אתכם לעיין בה. אולי באמת בהזדמנות אחרת נצליח גם לראות את הדברים, אבל הדברים למעשה, דברי הגאון מווילנה מפורשים בסימן תף יוטט בסיף קטן א', תראו שם את ההערה. ולפי סברתנו, אני חושב שהדברים הללו גם מיושבים. הייתי מבקש לגעת בנקודה שהיא מאוד חשובה ומאוד משמעותית, בימים שבהם אנחנו נמצאים היום. הזכיר ראש הישיבה לפני רגע, התקופה היא תקופה לא פשוטה. תקופה של מתקפה כנגד הוראות, כנגד תקנות רבות שנוגעות ביקר לנו. המושג של, אמרתי הבוקר בהקשר אחר, שיהודים חלמו דורות על מדינה יהודית, ישנם אנשים שנוגעים בהצעות חוק שונות ומשונות שבעצם כולן למעשה פוגעות במושג של החיבור של יהדות ומדינה. תקופה מאוד לא פשוטה על ידי אנשים שלא מודעים לערך היקר והעצום שלנו של לימוד התורה, וברגע שאינם מודעים ממילא התנהלותם היא כזאת, תקופה לא פשוטה. ואנחנו צריכים לזכור, אולי דווקא פרשיות השבוע שלנו כדאי שתדגשנה לנו שוב את הפרט החשוב הזה, השראת שכינה שכולנו מתפללים שתהיה במהרה במקום שכבר היום קדושה יש בו, אבל שגם נראה זאת בעיניים, במקום שאפשר יהיה להשקיף מן החלונות ולראות כאן את הבית הגדול והקדוש שיבנה במהרה. אנחנו יודעים את החשיבות הרבה, את המאמץ העצום שרצו גדולי דורות לזכות לו. נדמה לי שאם אני מדבר על חולם המקדש, חולם המקדש הגדול מכולם לכאורה היה אדוננו דוד משיח השם, דוד המלך. רואים שעם כל הסבל שהוא עבר, תקופות איומות וקשות, הוא בן 28 צריך להיות כשמגיע שמואל הנביא למשוך אותו למלך, ואבא שלו לא סופר אותו אפילו, ולא יכנס כרגע למה, לא סופר אותו אפילו במניין הבנים, כששמואל אומר שישי ובניו יבואו לזבח. ועם כל הסבל והקשיים שלו, אחר כך גם מתחתן, נרדף, כל הקשיים שיש לו, אבל מה מטריד אותו? מה מעסיק אותו? אומר דוד שהוא נשבע, אם אתן שנת לעיניי לאפפיי תנומה. למה? הוא לא מחפש שלא יהיה מרגוע, הוא לא מחפש שום דבר, אלא רק עד אמצע מקום להשם משכנות לאוויר יעקב. זה מה שמעסיק אותו. הוא בורח מחניתו של שאול שהותחה ברעו הטוב יונתן בגלל הקשר ביניהם. הוא בורח, נאלץ להגיע לשמואל. מה מעסיק אותו? על מה הוא מדבר שם עם שמואל? הולכים שניהם ניות ברמה, מחפשים שניהם איפה המקום לנויו של עולם, איפה יזכו, כי הקדוש ברוך הוא בתורתו ברור שזה בין כתפיו שכן, בין יהודה לבנימין, אבל איפה בדיוק המקום אשר יבחר השם? אז הם יושבים לברר איפה המקום אשר יבחר השם. זה מעסיק אותו. אומרים לו שהוא לא יכול, אז יש כאלה שאומרים אתה פטור, אומרים איזה יופי, אני לא חייב. אבל דוד כשאומרים לו אתה פטור, הוא אומר אז מה אני כן יכול לעשות? אז הוא הולך את הגורן, הוא קונה מהרבנה היבוסי, אז הוא מתאמץ מאמץ עצום להשיג את הכלים, את השמיר שאחר כך יחתוך את הסלעים, הכל, את התווים ללוויים, תווים ללוויים הוא מתאמץ. הרי אומר הרד"ק למנצח על הגיטית, למנצח על השמינית, אומר למנצח, מה זאת אומרת? דוד מכין תווים ללוויים שהם יכולים יהיו לשיר את שירת הקודש, הכל, מה שהוא רק יכול הוא עושה. הוא גם רוצה לבנות בית, הקדוש ברוך הוא שולח את נתן הנביא בלילה, כי דוד מסוגל בזריזות להתחיל כבר בלילה לעבוד, שולח הקדוש ברוך הוא את נתן ואומר לו, לא, אתה לא תבנה בית. לא אכנס כרגע לסיבות, אבל יהיה לך בן, הוא יבנה בית, אני אהיה לו לאב, הוא יהיה לי לבן, חסדי לא אסור מאיתו. הבטחות עצומות. אז הוא לא זוכה לבנות. אבל חז"ל מעידים שדוד אומר, שמחתי באומרים לי בית השם נלך. אני שמח ומאושר, אומר דוד, כשאני שומע איזה אושר, איזה שמחה יש לי כשאומרים מתי זקן זה ימות כבר. למה? אדם לא רוצה, אדם בכל זאת מתפלל לעוד רגעים של עשייה בעולם הזה. שמחתי באומרים לי, אני שמח שאומרים מתי ימות זקן זה ויבנה כבר הבית על ידי שלמה. גם את זה הוא מוכן לוותר על חייו, העיקר לזכות לדבר העצום הזה, לזכות ולראות השראת שכינה במקום המקודש. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, בבקשה. מה התשובה של הקדוש ברוך הוא? כי טוב יום בחצריך מאלף. עם כל המעלה עצומה של בית מקדש, טוב יום שאתה עוסק בתורה לפניי מאלף עולות שעתיד שלמה בנך לעלות על גבי המזבח. יום של לימוד תורה דוד יותר חשוב לי מאלף עולות. עולה זה קודש קודשים, כולה כליל. לימוד תורה, יום שלך, זה יותר מאלף עולות של שלמה. לא אתן לך רגע אחד. מלאך המוות לא מסוגל, גמרא מפורסמת בשבת. מלאך המוות לא מסוגל להתקרב לדוד, הוא עוסק בתורה, איך אפשר להפריע לו? כל שנייה של לימוד תורה שלו, הקדוש ברוך הוא אומר, זה יותר טוב לי. הגמרא מפורסמת על הפסוק, יקרה היא מפנינים, על התורה. התורה יקרה מפנינים, אין הכוונה רק מאבנים טובות ומרגליות. מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. נדמיין לעצמנו תמונה שאני חולם לזכות כבר לראות אותה. תמונה של הכהן הגדול שהוא ייכנס, אני ישראל, אני לא אזכה לראות קרוב כל כך, אבל מהצד שמרחוק מעט אפשר יהיה לראות, לאמץ את העיניים ולראות אותו עם המחתה צועד פנימה. האדם הקדוש ביותר, כהן גדול, במקום הקדוש ביותר, קודש הקודשים, ביום הגדול והקדוש, יום הכיפורים. והתורה יקרה היא מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. מוריי ורבותיי, מה כתוב כאן? אנחנו שרים, רוקדים, מה נהדר מראה כהן גדול בצאתו בשלום מן הקודש. לפי הגמרא אנחנו צריכים לשיר את זה עכשיו ב-1:20, תפילת מנחה, אחרי מנחה, יוצאים בני בית המדרש, יוצאים מהסדר. מה נהדר מראה בן ישיבה בצאתו בשלום מן הקודש. כי לימוד התורה יקרה היא מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. אז כל אחד שיושב כאן, ועוד הערה ברשב"א, ועוד נקודה להבין בדיוק מה מחלוקת הראשונים, מה מחלוקת האחרונים, להבין בדיוק את הגדרת הגמרא. מה זה מיטב? מה זה כסף או סובין? להגדיר לעצמנו את הגדרות הללו, זה יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. כל אחד ואחד מהמלאי תורה כאן, צריך הייתי עכשיו לשים כאן בכניסה, בסוף כל סדר, מה נהדר מראה בן ישיבה בצאתו מן הקודש. וזה לא פעם בשנה, זה לא רק ביום מיוחד, זה כל רגע ורגע. איזה חשיבות יש ללימוד תורה של בני ישיבה שעמלי תורה. עוד נקודה לקרוא את רש"י שוב ולחזור ולהבין מה הגדרה כאן. זה דוד המלך למד מהקדוש ברוך הוא, טוב יום בחצריך מאלף, מאלף עולות ביום של חנוכת המקדש. אז בואו נדע להעריך אנחנו את הזכות הגדולה של לקיים שבטי בבית השם. בואו נדע להעריך אנחנו את המתנה הגדולה שבורא עולם נגלה אלינו בתורתו, בסברות, בסוגיות, בשור שנגח את הפרה, בארבע אבות נזיקים. בדרך הזאת נגלה אלינו הקדוש ברוך הוא, ומזכה אותנו להיכנס לזכות הגדולה הזאת, להיות בקודש כל יום. יש לנו את האפשרות לעשות את זה כל שעה. אנחנו רואים בשבת פרשת ויקל, רואים שהקדוש ברוך הוא מצווה ועם ישראל מצטרף כולו. עם ישראל רץ כולו לתת. מחפרים בכך על אותה ריצה שהייתה בפרשת כי תישא. לא אכנס כרגע למחלוקת האם ציווי המשכן היה לפני חטא העגל או אחרי, אבל מחפרים בכך, כי שם מעיד הקדוש ברוך הוא על החטא המרכזי: שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסכה. מהר משה רבינו עלה, אמר לכם, אם יש שאלה, מי בעל דברים ייגש עליהם, אהרון וחור עמכם. אז במקום להיכנס ללחץ, במקום לאבד אשתונות, צריכים הייתם לגשת לאהרון וחור ולשאול, רבותינו, מה עושים? לפי הנראה משה כבר צריך היה להגיע ולא מגיע. אנחנו רואים מרבוביה, משהו, דמויות, לא ברור לנו מה קורה. במקום זה, מה שהם עשו זה הרגו את חור, וירא אהרון ויבן מזבח לפניו, מזבוח לפניו. חז"ל במדרש פרשת בעלותך אומרים שלא רק חור נהרג, אלא גם 70 הזקנים, גם הם ניסו לקום כנגדם ונהרגו. ואז הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה, אספה לי 70 איש מזקני ים, זקנים חדשים. עכשיו זה תביא את השוטרים, זה לא אותם הזקנים שהיו קודם, כך דעה אחת במדרש. ולאהרון הם אומרים, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. במקום לשאול אותו מה לעשות, אומרים לו מה לעשות. חסרונות שהם אלו, שכל החסרונות הללו הם חסרונות של לחץ, של עיבוד אשתונות. אז אנחנו יודעים בתחילת פרשת התוכחה, בפרשת בחוקותיי, ואם בחוקותיי תמאסו יפקדתי עליכם, יש שם את הבהלה. בהלה, לחץ, זה דבר לא נכון, שצריכים להגיע להכרעה נכונה. ומי שעמל בתורה יודע שהכתובת היא מתוך נחת, מתוך שלווה, למצוא את המענה, כי כאן בבית המדרש יש מענה לכל השאלות. יעזור הקדוש ברוך הוא שאכן תתחזקו כולכם, ועל ידי כך תחזקו את כל כלל ישראל בלימוד תורה, בעיון בתורה, בעמל התורה, ובעזרת השם מתוך כך נזכה להשראת שכינה מלאה, כאשר היא תהיה מבית המדרש, הר מרום הרים הסמוך אלינו, סמוך ונראה. ובעזרת השם בדרך הזאת נזכה אכן להשראת שכינה מלאה לכל כלל ישראל.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.